נדבר על עולמות היזמות והכסף בלי לבלבל את המוח. רועי ויניב, אנשי עסקים מצליחים שחיים ונושמים את העולם העסקי, מייסדי מכללת פסגות ורשת חללי העבודה דוגדר, בפודקאסט שילמד אתכם איך להתנהל נכון עם הכסף, וידבר איתכם תכלס בגובה העיניים. אז בלי לבלבל את המוח. מתחילים.
טוב, חברים, בפרק הקרוב בפודקאסט בלי לבלבל את המוח, אנחנו מתעסקים בתחום עולם הנדלן. לדעתי זה אחד מהנושאים הכי מעניינים שיש. עולם שיש כאלה שרואים אותו מסובך ולעשירים בלבד. היום אני שמח לארח את מיכאל שטרית, ראש תחום הנדלן במכללת פסגות. כבר 8 שנים, מיכאל?
8 שנים,
והיד עוד נטויה. והמטרה שלי בפודקאסט הזה זה להפוך לאנשים את הדברים יותר נגישים, יותר פרקטיים, ואתה בן אדם המתאים לטפל בבעיה הזו. אז יאללה, בוא נתחיל, מוכנים?
יאללה, בוא נצא לדרך.
טוב, בוא נתחיל מהשאלה הפשוטה בעולם הנדלן. בוא נסביר לאנשים מה זה עסקת פליפ, מה זה נדלן מניב, מה זה נדלן מסחרי, מה בכלל האפשרויות שאפשר להשקיע בנדלן.
רוב האנשים בעסקאות הנדלן פונים לנדלן מניב. נדלן מניב זה עסקה פשוטה, קונים, מצמידים דייר לדירה, יש שכירות, השכירות משלמת את המשכנתה, זו עסקה לטווח ארוך, עסקה די פשוטה, בדרך כלל אופיינית לרוב המשקיעים בתחילת הדרך שלהם, אז יש לנו נדלן מניב, יש לנו עסקת אקזיט, אקזיט קצת יותר עשייה, ירידה לשטח, לאתר את הנכס, לקנות אותו מתחת למחיר השוק, אולי לעשות איזו פעולת השבחה, לשפץ את הנכס, למכור, המטרה זה להגדיל את ההון העצמי, פליפ זה אותו דבר, זה בדיוק אותו דבר. אקזיט פליפ זה בדיוק אותו מושג, רק השם הוא אחר. נדלן מסחרי זה כל מה שאנחנו מכירים, אם זה משרדים, אם זה חנויות, אם זה... היום זה כבר הפך לתחום של המלונאות שהתחילה להיכנס, Airbnb ודברים כאלה. בגדול, אלה שלושת הדברים שיש לנו בעולם הנדלן.
ומה אתה יכול להגיד לי מבחינת היתרונות והחסרונות, כאילו מבחינת שלושת האפיקים הללו?
אני, כשאני מסתכל על הנדלן, אני לא רואה יתרונות וחסרונות. אני מצמיד את זה לאופי של משקיע.
אוקיי.
יש משקיעים שהאופי שלהם יותר סולידי, והם מסתכלים לדווח היותר רחוק ומחפשים את הפחות התעסקות. אז נדלן מניב מתאים להם יותר, קונים, מכניסים דייר, נותנים לעסקה לעבוד, שנה, שנתיים, שלוש, עשור. אקזיט, הגדלת ההון העצמי, זה כבר מושג אחר, זה כבר מצריך יותר עשייה, זה מצריך גם אופי אחר, זה לרדת לשטח, זה לחפור, זה להתעסק, זה לא רק למצוא כדי לקנות, זה גם למצוא כדי למכור אחר כך, זה להתעסק בתוך הדירה. זה תלוי באופי, זה לא יתרונות או חסרונות. כל משקיע יש לו את האופי שלו וזה מתבשל. לפי מה שאתה מכוון אליו.
תראה, ברבעון השני של 2024, התחלות הבנייה ירדו ב6%. היתרי הבנייה, אני יודע שירדו באזורי 4%, ונתון שנתי של עליית מחירי הדירות, 5.8% לערך. ואני יודע שאתה אוהב לדבר על הנדלן בישראל, ולאן הדבר הזה הולך? אתה יודע, אני אומר מלחמות, קורונה, שום דבר לא עוצר פה את הדבר הזה.
תראה, קודם כל, הירידה בקצב התחלות הבנייה של תחילת 2024, אפשר להבין את זה, עברנו טראומה מאוד מאוד גדולה ב-7 באוקטובר, חודשיים שלושה ראשונים, כל המדינה הייתה משותקת. מעבר לזה, אחרי ה-7 באוקטובר, גם כבר אין לנו את אותם פועלי בניין שהיו לנו לפני כן, זאת אומרת, יש סגר טוטלי בשטחים, והנגזרת לזה פחות עובדים בבניין, פחות עובדים בבניין, פחות בונים, אין מה לעשות, זה חלק מזה. העניין של עליית מחירי הנדלן, שוב, נוצר בעשור האחרון חוסר בדירות, וכשיש חוסר בדירות וקצב גידול האוכלוסייה הוא גדול יותר ממה שאנחנו יודעים לספק בסופו של דבר, אז יש עלייה טבעית של מחירי נדלן. לאן זה ילך? תראה, זה לא רק שהמחירים עולים, גם המשכורות עולות. בוא נדבר, אני נלך 20-30 שנה אחורה, הדירה הייתה עולה 200-300 אלף שקל, המשכורת הייתה 5,000, 6,000, 7,000,
היום אנשים... השכר הממוצע 13,000.
המשכר הממוצע הוא 13,000, אבל יש גם אנשים שמרוויחים 30, 40, 50 אלף שקל, אז כל עוד אנשים יכולים לשלם על הדירות, אז המחיר עולה.
אז כל מי שמאזין לנו עכשיו ושומע שהמחירים רק עולים ורק עולים ורק עולים, אז אתה יודע, בסוף יגיד, אז נדלן זה לעשירים בלבד, והחבר'ה הצעירים כבר מתחילים להרים ידיים. מה אתה אומר לי?
אני מסתכל על, קודם אמרת שאני כבר 8 שנים מנהל את תחום הנדלן, רוב הסטודנטים שלי הם צעירים. זה בני 21, 22, 23, הם הקטר של עולם הנדלן, הם נכנסים לשוק, הם באים, הם קונים. דרך אגב, זה גם יותר קל לעבוד איתם, כי היום דווקא הראייה שלהם היא כלכלית מאוד מאוד רחבה, הם יודעים מה זה שוק ההון, הם יודעים מה זה נדלן, הם יודעים מה זה מינופים. כך אנשים בני 60, 70, תגיד להם, בוא נלך עכשיו לקחת משכנתה, לקנות דירה, אז פתאום משכנתה אצלם, כל החיים הייתה מילה גסה, וכל הזמן רצו לסיים עם זה, הם לא מבינים שאני היום עובד עם הכסף של הבנק, ואני מצליח לייצר עוד דירות. אז דווקא עם הדור הצעיר יותר קל, ומעבר לזה, יש שווקים. נכון, השוק התל אביבי הוא שוק יקר יחסית, אבל אנחנו לא עובדים רק בשוק התל אביבי, אנחנו עובדים בלוד, אנחנו עובדים בקריית גת, אנחנו עובדים בקריית מלאכי, אנחנו עובדים בדרום, אנחנו עובדים בצפון, ושם עדיין אפשר למקצוע דירות ב-800, 900 ובמיליון שקל.
תמיד אני יודע שאני מאמין שלך, אתה אומר, ככה התחלת את הכנס חגיגות ה-20, שאלת את היו שם איזה 400 איש, שאלת אותם מה הכי חשוב בעסקת נדלן, ואז התחילו להגיד לך לוקיישן וכל מיני, ואתה אמרת, לא לוקיישן, אתה יודע, כי זה המיינסטרים, כולם הולכים ללוקיישן. בוא תגיד להם מה התזה שלך על הדבר
הזה. אני כשאני מסתכל על עסקה, אני מתחיל בשונה מאחרים, מהסוף להתחלה ולא מההתחלה לסוף. בסוף, אם אני עושה עסקת אקזיט, אז הרעיון בעסקת אקזיט זה להגדיל את ההון העצמי. כדי להגדיל את ההון העצמי, אני צריך למכור את הדירה. ובשונה מזה, בנדלן מניב, אז אם אני עושה נדלן מניב, אני צריך סוחר כדי שישלם לי את המשכנתה. אז אני מסתכל מהסוף. אם אני עושה נדלן מניב, אני רוצה לראות שבאזור שאני פועל בו, יהיה לי באמת סוחר. וזה נקרא משתמש קצה. Okay. ואם אני עושה אקזיט באזור שאני רואה שיש קניות מחירות, קניות מחירות, אם לא יהיה לי המשתמש קצה, אז אני לא אצליח לעשות אקזיט. אז מבחינתי, יותר חשוב מהלוקשן זה קודם כל לראות מי המשתמש קצה שלי. בסחירויות זה סוחר, במשתמש קצה באקזיטים זה קונה. אם לא יהיה לי לא את זה ולא את זה, העסקה לא תעבוד, זה לא משנה איפה אני נמצא.
אתה יודע, מישהו שאל אותי שאלה יפה. אמר לי, תקשיב, אומרים נדלן, 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 אבל מצד אחד התשואה היום מגרדת את 3%. אומר לי, הריבית היום עומדת על 4.5%, תיקח משכנתה, המשכנתה מאוד יקרה. הרנטה, מי שלא יודע מה זה רנטה, זה הסחירות שתקבל כל חודש. אתה יכול להיות, עלול להיות בתזרים שלילי בגלל שכבר הריביות לא אפס. ואז השאלה שהוא שואל, אז למה לי להיכנס בתנאי שוק האלה לתחום הנדלן?
טוב, תראה, אני משוחד, אני מת על נדלן. ואני חושב שהתנאי פתיחה היום הם הטובים ביותר. אין כבר 3% במדינת ישראל. לך לפריפריה, נכס של 1, 2, 1, 3, 1, 4, אתה מקבל למעלה מ-4,000 שקל, זה כבר מעמיד אותנו ב-4 פלוס אחוז תשואה. 3% היו אחורה. דרך אגב, אפשר גם לראות שבשנתיים האחרונות יש קצת שינוי בשוק. מחירי הנדלן דווקא בעולם הסחירות עולים בצורה מאוד מאוד גבוהה ביחס למה שהכרנו לפני כן. זאת אומרת, התשואה במדינת ישראל מתחילה לטפס. מעבר לזה, נדלן הוא לא מסתמך רק על תשואה. זאת אומרת, כשאני מסתכל על עסקה, אז אני מסתכל כמה אני אכניס בעולם הסחירות, אבל okay. כמה עליית הערך תגיע ומגיעה עליית ערך. אתה עצמך אמרת, זה עולה ועולה ועולה, אז אם זה עולה ועולה ועולה, זה גם ממשיך לעלות, כי מה לעשות, זה השוק פה ופה אנחנו חיים. מעבר לזה, וזה אולי אנטיטזה למה שבדרך כלל מדברים איתנו על ריביות, אותי הריבית לא מעניינת בעסקה.
אתה אומר משהו...
כן.
לא פשוט לשמוע.
תראה, בסופו של דבר, בוא נלך על משפחה ממוצעת, בסדר? משפחה ממוצעת, אתה מגיע אליה והם אומרים לך, יש שתי אופציות, או שתקבל ריבית הכי טובה שיש, וזה בדרך כלל מה שיוצא משכנתה מדברים, בוא נלך על הריבית הכי טובה. אבל לפעמים הריבית הכי טובה מביאה את ההחזר הכי פחות נוח למשפחה.
נכון.
עכשיו, אם הם לא עומדים בהחזר החודשי, אז מה זה משנה הריבית? אז העסקה מתחילה לקרוס כבר בתוך הבית. עכשיו, כשהמשפחה לא מצליחה לעמוד ב-6, 7, 8 אלף שקל, החזר חודשי של משכנתה, זה כבר לא רק העסקה לא עובדת, זה גם חיי המשפחה לא עובדים. וכשאני בונה את העסקה, אני קודם כל רוצה להבין מה היכולת החזר החודשית. וברגע שאני מבין מה היכולת החזר החודשית, ועכשיו, לא באתי לשווק את אחד הבנקים, אבל נניח בבנק מזרחי יש מוצר שלא הרבה חשופים אליו ולא עובדים איתו, זה נקרא משכנתה בקצב שלך. אתה מחליט כמה כסף אתה תחזיר. עכשיו, okay. אני יודע כשאני מלווה משקיעים ומאתר עסקאות, כשאנחנו באים ומגדירים כמה זמן אנחנו רוצים להיות בעסקה. השנתיים, שלוש, אז מה אכפת לי אם ההחזר החודשי יהיה 2,000 שקל בשלוש שנים הראשונות? נכון, הריבית תהיה טיפה יותר גבוהה, אבל הסחירות תהיה 4,000 שקל. וכבר יצרתי למשפחה עוד 2,000 שקלים בחודש, תוספת להכנסות החודשיות, ואחרי שלוש שנים מכרתי. אז הריבית זה לא הדבר הכי חשוב בעסקה. אני כן חושב שדווקא בתנאים היום, ההחזר החודשי זה הדבר הכי חשוב.
אז אם אני שואל אותך, כל מי שמאזין לנו עכשיו ואומר, שמע, מעניין אותי עולם הנדלן, מעניין אותי להיכנס לתחום הזה, אתה יודע, מה התכונות אופי שאתה אומר, שאותו בן אדם שמאזין, שאלה התכונות שנדרש כדי וואלה לעשות דרך ולהצליח בתחום?
זה כמו כל עסק שאתה רוצה לעשות. בסוף, אם אתה לא מתמיד ואין לך את הרצון, ואין לך את הרעב הפנימי, זה לא יעבוד. הרבה פעמים אני פוגש אנשים שאומרים, תשמע, אני רוצה לעשות נדלן. אז אני שואל, אוקיי, מה עשית עד עכשיו? לא, סיפרו לי שיש נכס למחירה. זה לא עובד בצורה הזאת. כדי לעשות נדלן צריך לחיות נדלן. לרדת לשטח, לנתח, להבין מי האנשים שגרים באזור, מי המשתמשי קצה שאתה הולך לעבוד איתו, מה האופי של האוכלוסייה, כמה כסף יש לך, אם אין לך כסף למצוא פתרונות לייצר כסף. אבל אם אתה לא תחיה את זה ולא תרצה, זה לא יעבוד. זאת אומרת, אי אפשר לבוא ולהגיד סיסמה, אני עושה נדלן. בשביל לעשות נדלן צריך להתאמץ, אין כסף קל.
אז בוא נגיד, אוקיי, קיבלתי, ובוא נגיד, עכשיו אני רוצה לעשות את העסקה הראשונה שלי, והעון עצמי שלי הוא טיפה מוגבל, אבל וואלה, אני חדור מטרה, חדור מוטיבציה. מוגבל זה שאתה יודע, אני לא מצליח לגרד את העון העצמי המספיק בשביל לרכוש את הדירה הזו, אז מה האפשרויות שלי?
הון עצמי זה משהו אינדיבידואלי. יכול להיות שהייתי שואל אותך כמה זה הון עצמי ריאלי לעסקה, היית אומר לי 500 אלף שקל. אז בוא נלך על המינימום, 200, 250 אלף שקל.
אוקיי.
250 אלף שקל, אפשר לעשות עסקה. הולכים, מוצאים את הנכס באזור ה-900, 950 מיליון.
פריפריה.
נכון. דרך אגב, היום קריית גת היא נחשבת פריפריה, אבל היא לא פריפריה.
אוקיי.
זאת אומרת, אתה יודע, המרכז מתחיל להתרחב. אי אפשר לגור בתל אביב ומתחילים לעבור לבת ים. אי אפשר לגור בבת ים ועוברים לחולון. אי אפשר לגור בחולון, מתחילים להתקרב ללוד. לוד, קריית גת.
אוקיי.
קנינו נכס במיליון שקל בקריית גת. לקחנו מימון של 75% מהבנק, 750 אלף שקל. הרי לך עסקה, זאת אומרת, זה הון עצמי נמוך יחסית. דווקא כשמגיעים עם הון עצמי יותר גבוה, מתחילים השאלות. נגיד, אנשים שמגיעים אליהם, אומרים, תשמע, יש לי 3-5 מיליון שקל, מה לעשות עם זה? אז פה זה כבר מנעד הרבה יותר רחב. כשאתה מגיע מאוד מאוד ממוקד, יש לי 250 אלף שקל, איפה אני יכול?
אבל אני בטוח שתסכים איתי שברגע שעושים את העסקה הראשונה, זה נפתח. זה מה שאני יכול להגיד
למאזינים. כמו כל דבר בחיים, אתה יודע, התיאבון נפתח, אתה רואה שהדברים הם מאוד 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 פשוטים. אתה שאלת אותי בהתחלה, נדלן זה לעשירים? להפך, נדלן זה, כולנו עושים נדלן. קונים נדלן, גרים בסחירויות. בסוף, אם השקענו או לא השקענו, אנחנו בתוך ההשקעה. וזה מאוד מאוד פשוט. אתה רואה את זה גם דווקא בקורסים, אתה רואה את זה שכשאחרי העסקה הראשונה, אז הם מגיעים לשנייה, והשנייה והשלישית, אני מסתכל אחורה, אני רואה סטודנטים בני 24, 25, עם 4-5 דירות, אני אומר.
אתה יודע, לא מזמן קראתי כתבה שיש עלייה של 40% באנשים המשקיעים שהם מחזיקים כבר דירה שלישית. גידול של 40%, כאילו מספרים מטורפים.
המימון הוא מאוד מאוד נוח. עכשיו, אני לא מדבר רק על בנקים, זאת אומרת, אם תצא החוצה, היום יש גם חברות מימון חוץ-בנקאי שלא נותנים, הם לא כפופים לרגולציה של בנק ישראל. אז אתה יכול להגיע ל-85%, אתה יכול גם להגיע ל-100%. ואם אתה בונה את המשכנתא כמו שצריך, או את המימון נכון, אז אין בעיה להגיע ל3-4 דירות.
אז סבבה, אני מתקדם איתך. אז החלטתי, וואלה, עשית לי מוטיבציה. החלטתי שאני רוצה ללכת ולהתחיל. מה הכללי האצבע שמחר אני בוחר את העיר והשכונה דווקא, איך אמרת, קריית גת, לוד, יהוד, כאילו,
מה זה הכל... מתחיל עם ההון, בסדר, כמה הון יש לי. כי אם יש לי 250 אלף שקל, אני לא אבזבז את הזמן שלי על תל אביב. אז השלב הראשון זה למצוא איפה יש סחורה, איזה ערים יש בהם סחורה. זאת אומרת, ואני רוצה לראות שיש, נניח, בעיר עם 60, 70, 80 עסקאות פוטנציאליות, זה עיר שאני ארצה לעבוד איתה. נניח, אם יש ברענן הדירה אחת שנמכרת במיליון שקל, ואני 250, אני לא אבזבז את הזמן שלי על דירה אחת, כי דירה אחת היא לא הדירה מבחינתי. אני רוצה לראות כמה דירות ומתוכם לבחור את הטובה ביותר. מעבר לזה, אנחנו מחפשים ערים שאנחנו רואים איזשהו אופק לפחות לשלוש, ארבע, חמש שנים הקרובות של התפתחות.
מה זה אופק מבחינתי? תפרט לי את זה.
אז אני לא מסתכל על בנייה. זאת אומרת, שתי שאני פתאום מתקשרים ואומרים, אתה שומע, בקריית מלאכי יוצא פרויקט עכשיו של 8,000 יחידות דיור, זה לא מעניין אותי. אני רוצה לראות את המעבר, מה יגרום לבן אדם לבוא לגור. הוא לא מגיע בגלל הפרויקט של קבלן כזה או אחר. הוא מגיע כי החינוך הוא טוב, הוא מגיע מקומות תעסוקה, הוא מגיע שהנגישות למרכז היא טובה. ברגע שאני רואה שיש לי את הדברים שהם מעבר, ואני רואה שהעיר משקיעה בדברים שמעבר, אני ארצה להיות שם. כי הדברים שמעבר גורמים לי לבוא לרצות לגור שם, וכשבן אדם רוצה לגור ויש ביקוש, המחיר עולה.
אמרת לי פעם משפט חכם שאהבתי, אמרת, כולם רצים בהשקעה שלהם לדירות קבלן. ואמרת ש... ואתה, הנה, אתה כבר מחייך, לא יודע מי שרואה את זה, ואמרת, וואלה, לא בהכרח הדירת קבלן, אתה יודע, כי היום יש את המבצע, 10-90, זה מפתה. אי אפשר להגיד שזה לא מפתה, ואמרת, זה לא נמצא רק שם. בוא תסביר.
אני לא רוצה לפגוע בשוק של הקבלנים, אבל אני כשבאים אליי ואומרים לתכנן לעסקה, אם להיכנס לעסקת דירה מקבלן או לא להיכנס לעסקת דירה מקבלן, אני אומר לא להיכנס לדירה רכישה מקבלן, לא 10-90, לא 5-95, לא 20-80, ואני גם אסביר למה. הקבלן יש לו מטרה אחת, למכור. הוא לא עושה לנו טובה. זה שהוא אומר לנו, תן לנו 10% עכשיו ו-90% בעוד 3 שנים, זה לא כי הוא עושה לנו טובה, כי הוא תקוע על המדף עם דירות, והוא צריך למכור אותם כמה שיותר מהר.
אבל זה עובד להם, מיכאל.
ברור שזה עובד. חוק העדר. העדר, הם משווקים, כל חברה כזאת סוחרת, גופי פרסום, מפרסמים להם בכל עיתון, בכל תוכנית טלוויזיה, בכל פרסומת, בכל תרגות בפייסבוק, אתה רואה, 10-90, בוא תקנה. עכשיו, מה קורה לרוב האנשים? רוב האנשים אומרים, טוב, אין לי עכשיו לקנות דירה של 4 מיליון שקל, יש לי בסך הכל 400,000. אז בואו נדחה את הקץ. בואו נשלם עכשיו 400,000 שיש לי, ובעוד 3 שנים נשבור את הראש. עכשיו, מה קורה בעוד 3 שנים? בעוד 3 שנים, אם לא קיבלת משכנתה היום על דירה של 1,600,000, כי יש לך רק 400, בהכרח לא תקבל בעוד 3 שנים. את הקבלן זה לא מעניין. הבאת את הכסף, לא הבאת את הכסף. אם לא הבאת את בהפרה של העסקה, אין לו בעיה לבטל לך את החוזה, לחלט לך את 10%. מה קורה עכשיו? עכשיו, בואו נניח ואתה צודק. בוא נניח, וזו העסקה הכי טובה שיש. 250 אנשים יצאו לקנות דירות בנתיבות, דירות חדשות מקבלן. באותו יום שהם מקבלים את הדירות מקבלן, מה קורה עכשיו? כולם יוצאים למחירה. כולם יוצאים למחירה. עכשיו אני מתחרה בעוד 250 אחרים. לך תתחרה בעוד 250 אחרים שרוצים למכור. לך תתחרה בעוד 250 אחרים שרוצים להכניס דיירים. השוק לא יתרומם. עכשיו, דבר נוסף, הקבלנים גם קצת מעקמים את הדרך וגם לא אומרים לך שאם אתה רוצה למכור לפני, אז אתה צריך א', להסב ערבויות, להביא ערבויות בנקאיות שלך. בסדר, okay. נניח קניתי עכשיו ב3 מיליון ואני רוצה להרוויח ה-340 והקבלן עדיין לא מסר לי את הדירה. אז הממונה על חוק המחר קבע שעל הפער, על 400,000 שקל, אתה צריך להביא ערבות בנקאית. בוא נראה אותך מביא ערבות בנקאית. מעבר לזה, חוק המחר קובע שכשאתה קונה דירה מקבלן, ואתה רוצה למכור אותה, אז האחריות על חוק המחר יכולה להיות בסיטואציה מסוימת, הופכת להיות עליך. איחור במסירה, עליך. חריגות בבנייה, עליך. נזילות אחר כך בדירה, עליך. את הקבלנים זה לא מעניין, את המחירה שלהם כבר הם עשו. עכשיו, המוצר גם הופך להיות הרבה יותר יקר. כי מה קורה? הקבלן מבין שהוא מקבל רק 10% עכשיו ו-90% בסוף. אז הוא מתמחר לך את העסקה גבוה יותר. עכשיו, אם העסקה גם ככה מתומחרת גבוה יותר, בכמה תמכור אותה? אם עכשיו אין קונים, אז מה יהיה בעוד 3 שנים? כן יהיו קונים? לא יהיו קונים.
ואתה בונה על עליית ערך.
ואנחנו עדיין רואים עליית ערך. אני, אם אתה שואל אותי לקנות מקבלן או יד שנייה מקבלן, קנה יד שנייה מקבלן. תרוויח. סתם דוגמה, דיברנו קודם על קריית גת, לך לכרמי גת היום. יש קבלנים שמוכרים 4 חדרים ב-2-2-2-3. השוק מוכר היום דירת יד שנייה מקבלן שנבנתה לפני 3 שנים ב-1-7. קנה ב-1-7, הקבלן יסיים לבנות את מה שהוא מחר ב-2-2, ישווקו ב-2-6, עשית את העסקה שלך.
מבין. אז יבואו וכאלה ויגידו, אתה יודע, הציניקנים במרכאות, יגידו, בסדר, אז הנדלן תמיד עולה, מה אני צריך להכיר את החוקים, מה אני צריך ללמוד, מה אני... אתה יודע, קל, פשוט.
זה נכון, הנדלן רוב הזמן עולה, אבל בסוף אני גם צריך להבין איפה אני יכול למכור. כי קודם דיברנו על כל הפרסומים האלה של הקבלנים, אבל אנחנו גם רואים פרסומים נוספים שהתחילו לצאת בשנים האחרונות, של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שהיא מנתחת את שוק הנדלן, שבאזורים כמו תל אביב, המחירות ירדו, הממוצע הפך להיות הנמוך יותר ב-25 שנים האחרונות. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם קניתי ועדיין המחיר עלה, אבל בסוף גם אין מי שיקנה ממני, או שאם לא ניתחתי נכון את מי שיכול לבוא לקנות ממני, אז נתקעתי. אז מה זה עוזר לי שיש לי נכס ששווה 8 מיליון שקל, והכסף תקוע בבלוקים, ואף אחד לא יכול לקנות ממני? אז בסוף צריך לחבר את הדברים. צריך גם למצוא את המקום שאפשר לקנות, אבל גם למצוא את המקום שאפשר למכור. ואני לא רוצה לראות במקומות שהם C, אני רוצה להיות במקומות שרוב האנשים קונים ומוכרים בהם.
אתה יודע, אחד הסטודנטים ביקש ממני שאני אשאל אותך, הוא אמר, איך אני יכול למנף נכס קיים ולרכוש נכס אחר? אתה יכול להסביר על הדבר הזה, לשעבד נכס קיים
וכמה משפטים? כן, קודם כל לפי הרגולציה של בנק ישראל, אז עד לפני שנה וחצי היה אפשר לממש ולמנף, סליחה, נכס קיים לטובת נכס אחר, ואז הרגולציה אמרה שלא ניתן לעשות את זה.
כדי לעצור את המשקיעים.
בדיוק. בפועל, הכל תלוי מה אתה אומר לבנק.
אוקיי.
צורך העניין, אם אני אגיע לבנק ואני אגיד לו, בנק יקר, יש לי נכס ששווה 2 מיליון שקל ואני רוצה עכשיו לשפץ אותו, או אני רוצה לתת את הכסף לבן שלי שיקנה דירה, או שאני רוצה לצאת לטיול סביב העולם, זה נקרא משכנתא לכל מטרה, אז במקרה הזה אני יכול לקבל עד 50% משווי הנכס. ודרך אגב, יש גם את מתווה חרבות ברזל, שהוא עתיד להסתיים ב-31 לדצמבר 2024, שזה 50% פלוס 200,000 שקל משווי הנכס. אז במקרה הזה אני יכול כבר לקחת עד 1,200,000. אז 1,200,000 האלה יכולים לשמש אותי לקנות נכס.
לסיום, מה השלושה אתרים שמבחינתך כל משקיע נדלן, כל מי שרוצה להיכנס לתחום חייב להכיר?
הראשון זה רשות המיסים מידע נדלן. כל העסקאות במדינת ישראל מדווחות לשם, אפשר לראות בכל רחוב, בכל אזור, בכמה קנו, מתי קנו, אז זה הראשון. GovMap, מאוד מאוד פרקטי, אפשר לאתר שם גוש חלקה, אפשר לראות גם התחדשות עירונית, אפשר לראות, אתר הזה מאוד 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 פונקציונלי. והדבר השלישי, בכל עירייה יש את האתר של ועדת התכנון והבנייה, אתר של מחלקת ההנדסה, שם אפשר לראות את היתרי הבנייה, אלה שלושת האתרים היום לדעתי שהם מסט.
מיכאל, אני רוצה להגיד לך, מדהים, אפילו אני נהניתי כמה שאני אוהב נדלן, קצר, קולע, ענייני. אני רק מסכם בכמה משפטים, כי אתה יודע, זה איך אנחנו אומרים בלי לבלבל את המוח. אז ממה שאני לוקח ממך, אתה אומר, אחד, מי שרוצה, כל אחד כעיקרון יכול להיכנס לעולם הנדלן, רק פשוט צריך לקטט רגליים ולעבוד, ושהמיליונים לא ינחתו בלי עבודה קשה. שתיים, אתה אומר, זה לא רק לוקיישן, צריך להסתכל על עוד דברים. ושלוש, כל אחד צריך להגדיר את הכספים האישיים, מה שיש לו, להסתכל בזווית יותר רחבה.
את הגבולות גזרה שלו.
בדיוק, כדי לדעת מה נכון לו ומה פחות נכון לו. עוד משהו שחשוב שאתה חושב שצריך להגיד כזה לסיום איזה פאנץ' שלך?
שתהיה שנה טובה.
זה הכי חשוב.
זה הכי חשוב.
יאללה, שנה טובה.
שמחתי להתארח.
זה כיף.